הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. השבוע התחיל חודש פברואר. חודש פברואר לשנת 24. והכלכלה? איך הכלכלה עובדת שיש מלחמה? מדברים על החזרת שבועים, מדברים על תקציב המדינה שמאוד מאוד התעכב, מדברים על הדולר, מדברים על הריבית, מדברים. אבל אנחנו, האזרחים, ממשיכים לחיות. רוב האזרחי המדינה חוו אירוע מאוד גדול, אבל אנחנו רואים במשק שהמשק עדיין חוזר לאט לאט לצמוח. אנחנו רואים בנתוני כרטיסי אשראי, אנחנו רואים בעסקאות הנדלן שדברים. אבל היום אני רוצה לתת לכם מבט יותר מדויק, ולא שלי, שאני חושב או בערך, אלא לקחת איש מקצוע שמכיר ומבין. אני חושב שאתם מכירים אותו וקוראים לו ויקטור בהר, והוא הכלכלן הראשי של בנק הפועלים. שלום ויקטור.
היי צחי.
קודם כל, תודה רבה שהצטרפת אליי והסכמת להשתתף בפודקאסט.
העונג כולו שלי.
תענוג, אנחנו מכירים, בעצם גם המאזינים שלי, מי שמכיר, מלפני שנה, עשינו פודקאסט ביחד, ודיברנו מה הולכת להיות בשנה הקרובה. דיברנו על דברים שאפילו המהפכה המשפטית עוד לא הייתה בימים אלה שאז. הסתכלנו קדימה וחשבנו שהמשק יעבוד, יהיה קצת טעתה, אבל לא אמנו עד כמה הדברים יכולים להיות קיצוניים, ובמהפכה המשפטית היה לנו המון רעש, ופתאום המלחמה הקשה, ונגמרה שנת 23, ואנחנו מסתכלים על 24 בפחדים. אני מדבר עם אנשים והם מפחדים. אז אני רוצה ממך, ויקטור, תמונת מצב. אחד, איך אנחנו היום, לעומת שנה שעברה, ואיך אנחנו היום, מלפני 3 חודשים שהתחילה המלחמה?
טוב, אז הייתי אומר, הכלכלה נמצאת באיזשהו, אני קורא לזה דיסוננס, מצד אחד, חודש דצמבר היה סי, כמו שציינת, ברכישות בכרטיסי אשראי. משקי הבית צורכים, אתה מסתובב במרכזי הערים, אתה לא רואה...
אתה רואה אנשים בבתי קפה, במסעדות.
בתי מלון, אני רציתי להזמין, אין מקום לסוף שבוע הזה.
איך יכול להיות? איזה דיסוננס? ממה שאנחנו רואים בטלוויזיה, למציאות.
מצד שני, מדובר פה על 1% מאוכלוסיית ישראל שמפונה מביתו. מדובר פה על שיעור אבטלה שבפועל הכפיל את עצמו, במקום 3% אבטלה, יש לנו עוד איזה 150,000, הם לא בדיוק מובטלים, הם נעדרים זמנית ממקום עבודתם.
כן, הם לא יכולים לעבוד.
הם לא יכולים לעבוד.
בהחלט.
יש לנו עוד אולי, לא יודעים בדיוק את המספר המדויק, אבל אולי כרגע אולי עוד איזה 100,000 מילואימניקים, ובכל זאת הדיסוננס הזה קיים, אנשים צורכים, אנשים חיים את היום-יום, כמעט לא מרגישים את מה שקורה בחזית פה במרכז...
במרכז ישראל? לא מרגישים את זה כלכלית.
נכון.
איך זה, איך יכול להיות? מה הסיבה שמסביר את זה?
אני קורא לזה כלכלה על סטרואידים. למה על סטרואידים? יש פה את הממשלה שלמעשה באה ואומרת, אני מצילה את המשק הזה. קצת דומה למה שהיה בקורונה. אני מפצה את המפונים, מפצה עסקים שהפסידו, מזרימה להם כסף. אנחנו יוצרים פה גירעון תקציבי מאוד מאוד גבוה על חשבון אותם כספים שהממשלה מעבירה לכל אותם משקי בית, לכל אותם סקטורים שנפגעו במלחמה, באו הבנקים, גם הכניסו את היד עמוק לכיס ואמרו, אוקיי, לא משלמים, מי שנמצא בקו הראשון של העוטף, לא משלם את המשכנתא בכלל 3 חודשים.
נכון, גם הבנקים באו לקראת אותה אוכלוסייה.
מה זה באו? בהתחלה, הבנק שלנו לדוגמה עשה את זה בהתחלה וולנטרית, מאוחר יותר יצא בא הרגולטור של הבנקים, בנק ישראל, והפך את הכל למעשה למנדטורי.
להחלטה קבועה ושמחויבים לעשות זאת.
מחויבים לעשות.
אבל לדוגמה, לכל היישובים, מקריית שמונה, מי שהתפנה, אף אחד לא שילם לו את המשכנתא, מותר להקפיא את המשכנתא, אבל אף אחד לא סגר לו.
להקפיא אותה, אבל גם להקפיא זה גם הטבעה.
זה הטבעה כדי למנוע הידרדרות עצומה. ראינו בארצות הברית, כאשר לא נתנו את האפשרות הזאת, זה הביא לטירוף מוחלט בשוק המשכנתאות, בשוק הנדל"ן.
זה גם הטבעה שעולה כסף, בוא נזכור, זה עולה המון כסף ההטבעה הזו לבנק. אם אתה לא משלם ריבית, הבנק סופג את הריבית הזו. אם אתה אפילו אם אתה כן משלם את הריבית, ויהיה איזושהי ריבית היסטורית, וכל המשכנתא שלך נדחית קדימה, היא ממשיכה לשאת את הריבית ההיסטורית, שבדרך כלל היא ריבית מאוד נמוכה.
כן, נכון
מאוד. נניח לקחת הקלץ מלפני
לפני שלוש שנים, בכ-3 אחוזים. וכרגע הקפאתי את המשכנתה.
יכול להיות הרבה פחות גם מ-3 אחוזים.
גם יכול להיות, אבל ניתן דוגמה של 3 אחוזים. החלטתי להקפיא את המשכנתה, כלומר, הגדלתי את המשכנתה, אבל ב-3 אחוזים.
ב-3 אחוזים?
כלומר, זה עדיין זול. יותר זול מלקחת היום הלוואה.
לחלוטין, אתה גם אפילו יכולת, בוא נגדיל ונגיד, אפילו אם היית סופר מתוחכם, יכולת להקפיא את המשכנתה, לשים את הכסף בפיקדון בבנק ולהרוויח הרבה יותר מ-3 אחוזים.
אוקיי, אבל לא עושים בגלל זה את המהלך הזה.
ברור, זה לא. גם לא מייעץ לאף אחד לעשות את זה.
נכון.
אתה תרחה.
אבל זה מראה לנו שהיה כדאיות בעצם מסוימת. אחד, להקפיא את המשכנתה. למי שנפגע באמת היה כדאי לו להקפיא. הוא לא קיבל עונש גדול מדי ולקח תלוות. המדינה מזרימה כסף, מזרימה בין אם זה למילואים ניקים, בין אם זה לכל הנפגעים או למפונים, אבל איך הכל עובד?
ואז, לזה אני קורא סטרואידים. למה סטרואידים? כי סטרואידים נותנים לך הרבה מרץ בתחילה שאתה לוקח אותם, אתה מצליח לשמור על רמת צריכה קבועה, משקי בית חיים כמעט ללא, אני לא רוצה להגיד ללא שינוי, כי בכל זאת מי שבחזית העולמו,
השתנה מאוד.
אז אני לא רוצה להגיד ללא שינוי, אבל אתה מצליח לשמור את הכלכלה החיה ובועטת, אבל לאורך זמן זה לא שיטה שעובדת. כי לאורך זמן המדינה לא יכולה להחזיק את כל משקי הבית על סטרואידים. יש לזה מחיר.
בוא נבין את המחיר לרגע. מה הכוונה בסטרואידים? כלומר, המדינה מדפיסה כסף, למדינה יש תקציב. ובתקציב היא החליטה שחלק ממנו היא מפנה לטובת המפונים וכל מי שזקוק לתקציב. נכון. התקציב אמור להיות מאוזן.
אבל התקציב לא מאוזן.
איך יכול להיות שתקציב זה דבר לא מאוזן?
תקציב אף פעם לא מאוזן. נתחיל מזה, זה גם אפילו ברמה הכלכלית התיאורטית, הטענה היא שתקציב מאוזן זה לא אופטימלי. אנחנו לא רוצים גם שתקציב יהיה מאוזן. זה בסדר אם יהיה לנו גירעון, כל עוד הגירעון הוא נמוך. זה כמו משק בית. אתה יודע מה? בוא נמצוא לזה אנלוגיה ממשק בית. האם משק בית בתחילת דרכו שהוא צעיר, והוא רוצה לקחת משכנתה לקנות דירה, היית אומר לו, לא, אל תיקח משכנתה, אל תיקח חובות כדי לקנות דירה. לא, אתה אומר לו, זה בסדר.
זה נכון לקחת. נכון לקחת. בפרופורציות של החזר מסוים, מול גובה הכנסה מסוימת, נכון?
להיות אחראי. אותו דבר מדינה, מדינה האוכלוסייה שלה הולכת בגדלה, אתה מעוין שהאוכלוסייה, שהמדינה הזו תשקיע בתשתיות, ושהיא...
חינוך, משטרה, בית משפט.
בסדר, את יכולה לקחת, הגירעון זה לגיטימי.
אוקיי, אבל גירעון עולה כסף.
כן, אבל אם הגירעון חוצה גבול מסוים, זה בדיוק כמו לקחת משכנתה שגדולה מדי על משק הבית.
כלומר, כרגע, לפי מה שאני מבין מדבריך, מדיניות הממשלה בנתינת הכספים, בפיזור כספים, זה יכול לבוא בהמשך באוכרנו. כי זה לא אחרי, לא היה צמצום בשום מקום, או שיש צמצום.
לא, יש צמצום, אבל הוא צמצום מאולץ. באה הממשלה ואומרת, גם יש... המזל שלנו זה שיש גם מי שמבקר אותנו. יש מי שמבקר אותנו יום-יום, וזה השווקים הפיננסיים.
אוקיי.
השווקים הפיננסיים בודקים אותך יום-יום. ואנחנו תמיד מדברים על חברות הדירוג, אבל למעשה, אתה מסתכל על הבורסה, הבורסה נותנת לך ציונים שעה-שעה, לא פעם במספר חודשים.
איך הציונים מתבטאים?
הציונים מתבטאים בזה שאם אתה מתנהג לא טוב, ואתה, הם חושבים שאתה לא אחראי, תשואות איגרות החוב שלך עולות.
או, בוא נתרגם למה שאמרת. כלומר, אם מדינת ישראל יש לה איגרת חוב שנמכרת בכ-4% לשנה, ואם אני עכשיו השוק חושב שהפכתי להיות מסוכן יותר או בעייתי יותר, מה יקרה לריבית הזאת מ-4%?
זה יכול להגיע גם, היינו גם בכמעט... התקופות הקצרות פחות מושפעות, כי הם אומרים, בטווח הקצר אתה תהיה בסדר, אתה תשלם. אבל איגרת חוב לטווחים ארוכים יותר, 10, 20, 30 שנה, פה כבר מתחילים להניש אותך חזק. ואם אתה, בדוגמה, מאמינים שאתה מסוכן יותר, אז איגרת חוב של מדינת ישראל היום נסחרת כבר ב-4.3% ל-10 שנה.
כלומר, מ-4% ל-4.3, לנו, לאזרחים הפשוטים, זה לא נשמע הרבה ה-0.3, אבל 0.3 על פער של 30 שנה, נכון. זה ירידה במחיר וקפיצה בצועה, וזה אומר שממשלת ישראל, כשהיא תרצה לגייס בהמשך חוב, הריבית עלתה לה. אוטומטית.
וזה משליך אוטומטית, אגב, לריביות הקלץ במשכנתאות. אוטומטית.
אוטומטית. זה מה שקרה בשבוע וחצי האחרונות, שמריביות של קלץ יחסית נמוכות של אזור ה-4.5, 4.6, קפצנו לאזור ה-5.
זה אחד לאחד מה שקורה בשווקים בשוק איגרות החוב, מתורגם מיידית לריביות הקלץ.
אז כלומר, התנהגות הממשלה גורמת לנו, האזרחים, כרגע להרגיש שאנחנו הכל טוב. קיבלנו סטרואידים, קיבלנו, הזרימו לנו כסף. אנשים חיים, אף אחד לא קרס, אף אחד לא נעלם לו, נכון, בסדר.
אבל ואז, סטרואידים?
אסטרואידים. וזה אומר שמה, תוך שנה אסטרואידים יפקו, או שתוך 3 חודשים אנחנו כבר נראה בלגן?
אתה יודע, גם בי שלוקחים אסטרואידים בעולם הרפואה, אז בכמות מסוימת, סתם ניקח לדוגמה, חולה אסמה. הדרך הכי טובה, את אחד הטיפולים הקונבנציונליים, נותנים לו אסטרואידים, בדרך כלל זה גורם למחלה לעבור.
אוקיי.
להתקף לעבור, לא למחלה, לעבור.
להתקף לעבור.
להתקף לעבור. אבל אם אתה ממשיך איתו עם אסטרואידים כל הזמן, מתחילות פה תופעות לוואי, זה פוגע בצמיחה, זה פוגע במבנה העצמות.
כלומר, אותם סטרואידים שמחלקים כסף, זה פוגע, בוא נקביל את זה לאותה צמיחה של מדינה. במקום להשקיע עכשיו בגשר חדש, במטרו שאנחנו זקוקים, בתעשייה מסוימת שזקוקה להתפתחות,
אנחנו יוצרים חובות, שאת החובות יהיה צריך להחזיר.
אוקיי.
איך מחזירים חובות?
איך מחזירים חובות?
הדרך הכי פשוטה זה מעלים מיסים.
רגע, לפני העלאת מיסים. אני רוצה ללכת אחורה. אני אלך לקורונה. בימי הקורונה היינו באותה סיטואציה. הממשלה החליטה על סטרואידים, הם יצרו לעצמם בלקים של כסף, כל פעם חילקו בוכתה של כסף, למרות שכלום לא היה מאחורי זה. יצרו גירעון ענק, הממשלה נפלה, נכנסה ממשלה אחרת וטיפלה תוך שנה בכל הגירעון. הפחידו אותנו, איזה גירעון, איזה גירעון.
נכון, צריך בדיוק. זה בדיוק מה שהיה בקורונה, אבל להבדיל מהקורונה, אני חושב שהפעם המצב קצת שונה, ממספר היבטים. א', בקורונה, זאת לא הייתה רק בעיה של מדינת ישראל, זו הייתה בעיה
עולמית.
ואז, כשאנחנו אומרים שהתשואות יעלו, אז אתה תמיד מחפש איזשהו בנצ'מרק. אבל אם אתה תוציא כסף מישראל, לאן תוציא? ארצות הברית במצב יותר טוב? לא, גם ארצות הברית הייתה במצב יותר גרוע מישראל.
אז כשהצרה הייתה לכולם,
רבים, חצי
חמאס, לא הטרידו אותנו בעליית תשואות. נכון, זה לא השפיע נכון, ספציפית נכון. עלינו.
ב', לא הייתה אינפלציה. והריבית הייתה אפס, קרוב לאפס.
נכון.
הרבה יותר קל להתנהל, שאתה בריבית קרוב לאפס, יותר קל
לצמוח.
יותר קל לגייס חוב, אתה מגייס חוב, הריבית קרובה לאפס.
גם לממשלה וגם לאזרח.
כן, ברור, הרבה יותר קל, לא הייתה אינפלציה. דבר שלישי, היה את ההייטק. ההייטק נתן פה בום ענק לאחר הקורונה, וכרגע, בגלל שזה שוב חוזר לעניין הריביות הגבוהות, הריביות הגבוהות, זה נראה שההייטק נמצא באיזשהו סייקל שונה. הסייקל הזה, הרבה פחות כסף זורם לישראל. בשנת 2021, חברות ההייטק גייסו פה 21 מיליארד דולר.
ו-23 לא חושב שגייסו בכלל.
7 מיליארד דולר.
אלוהים.
בסדרי גודל.
90% צלילה.
זאת אומרת, לאט לאט, והחברות האלה שמגייסים את הכסף, זה בסוף הולך למשכורות, להשקעות, זה פוגש את הכסף של האזרח הקטן בכספים האלו. ככל שהכסף הזה הולך ועוזל, הם צריכים לקצץ בבשר החי, להוריד את המשכורות, להוריד את מספר העובדים. וכאן הוא מתחיל לעבוד אפקט של מכפיל, הם פחות שכר, פחות משרות, הם צורכים פחות, הם יתחילו לצרוך פחות.
כן, אבל אני לא רואה את זה קורה. אני רואה שיש מובטלים בהייטק, יש אחוז יותר גבוה, אני מדבר בשנת 22, לא היה עובדים, וגייסו מי שהיה ברחוב, תגיד שאתה עושה QA ובוא תתחיל לעבוד. אז גם אלה אוכלוסייה שהתפנתה מהענף הזה, בסדר. אבל אני לא רואה עשרות אלפי מובטלים בכלל. נסתכל על מדוד ההבטלה במדינת ישראל, הוא נמוך, נעזוב את החלטים עכשיו. הוא נמוך, נכון?
מה זה נמוך? 3%.
זה מדהים. זה תעסוקה מלאה.
לכל דבר. תופעה כלל עולמית.
ואנחנו גם רואים שגופים גדולים לא פיתרו. בנקים לא פיתרו, כי הם מבין, או בכלל, גופים, לא דווקא בנקים, לא נטפל להם, נגעים אפילו חברות נדלן. למה לא מפטרים? כי בעצם יש להם זיכרון מהקורונה. כמה היה קשה לגייס. אז אנשים מפחדים גם לפטר, מהצד השני. אז המשק עובד. הוא עובד. אבל אם נשווה את עצמנו למצב שלנו לפני שנה, אנחנו במצב פחות טוב מלפני שנה.
הרבה פחות טוב. המומנטום צמיחה נחלש. עוד לפני המלחמה אפילו, כבר המשק לא צמח פה בשיעורים של 4%. היינו על המדרגה כזאת של בין 3% עוד לפני המלחמה. הייתה את ההפיכה המשטרית, הייתה את עליות הריבית ששחקו את כוח הקנייה של משקי בית. ענף הנדלן, המחירות ירדו דרמטית. זה לא התחיל במלחמה, זה התחיל עוד לפני המלחמה. כלומר, עוד לפני המלחמה הייתה איזושהי עתה, אבל עם כל העתה זה לא היה משהו משברי.
כן.
זה לא היה סיפור משברי, זה יכולת להגיד, עתה חוזרים לנורמה, זה הייתה יותר חזרה לנורמה משנים של צמיחה מאוד מאוד גבוהה. זה היה יותר חזרה לנורמה, וכרגע, כרגע בפועל, עם כל זה שציינו שישראלים פה הם ממלאים את הבתי קפה והצריכה היא שוברת שיאים, זה משק במיתון, זה מיתון טכני.
זה מיתון?
זה מיתון. למה זה מיתון? כי אם שימדדו את תוצאות התוצר של מדינת ישראל ברבעון הרביעי, כן. הוא ירד, והוא ירד אפילו בשיעורים חדים.
אם אני זוכר נכון, הגדרת מיתון אומרת שתי רבעונים במקביל עם צמיחה שלילית.
נכון, אז אחד כבר כנראה יש לנו בכיס.
אחד הראשון, אוקטובר דצמבר.
נכון.
כן.
עכשיו, זה נכון שרבעון ראשון הוא לא יהיה עם צמיחה שלילית,
לא יהיה.
לא יהיה עם צמיחה שלילית, אבל אם ניקח את רמת התוצר ברבעון הראשון, היא לא הגיעה לרמת התוצר של ספטמבר 2023. היא עדיין נמוכה מהרמת התוצר של ספטמבר 2023, ואני לא אתפלא אפילו אם גם הרבעון השני של השנה עדיין לא נהיה חזרה לגמרי למה שהיינו בספטמבר 2023.
שספטמבר 2023 לא היינו בפיק, לא היינו חלשים.
לא חלשים, אבל כן, לא היינו בשיא הצמיחה.
נכון.
ניקח את התמונה המשלימה של הצריכה, את הצריכה כל כך גבוהה. בואו ניקח את ענף הנדלן. אם נסכום את כל, לא רק נדלן למגורים, נדלן מסחרי, פלוס תשתיות, הכל יחד, זה 14% מהתוצר של מדינת ישראל. הבנייה עצמה.
רק הבנייה.
הבנייה. כל תהליך הבנייה והתכנון זה 14% מהתוצר. בנייה למגורים זה 8% מהתוצר.
אוקיי.
יש לנו 100,000 עובדים פלסטינים
שלא באים לעבוד.
לא באים לעבוד, והם חלק מהתוצר, כי אנחנו מודקים תוצר של מקומי שנבנה במדינת ישראל.
אז התוצר הזה נפגע משמעותית.
התוצר הזה נפגע משמעותית, ובמקרים רבים גם העובדים הפלסטינים האלו הם איזה שהם צוואר בקבוק בפעילות, הם עושים את כל העבודות הרטובות. אז זה מעט את התחלות הבנייה, אז אם אתה מתחיל לבנות פחות, אז גם איש אלומיניום אחרי זה הוא עוד לא מתחיל לעבוד, ואתה משביט אותו.
וגם לאיש אלומיניום חסר עובדים.
נכון.
לכל הענף חסר עובדים, נכון. זה לא רק לקבלן השלד או משהו, לכולם.
אז סביר להניח שאנחנו רואים פה את אותם 14%, גם עובדים זרים אגב, חלקם לא נשארו בארץ.
תראה, חלק עזבו, אבל הבעייתיות היא שאין גל שמגיע, אין עובדים, ומי יודע איזה עובד יגיע? מהודו, אם הוא מבין בכלל את שיטת העבודה, מסין, עד שיתחבר, עד שיבינו, זה יכול לגרום לעיכוב מאוד גדול בענף הבנייה.
וגם דיברנו על פעילות, 14% מהתוצר לא עובדים באופן חלקי, נניח שהפעילות שלהם נפגעה ב-40%, תכפילו 14% ב-40%, תראו את גודל הפגיעה פה במשק לאורך זמן, ורק צריכים לקוות שזה יהיה רבעון אחד או שניים. זה ענף הבנייה. מעבר לענף הבנייה, בואו ניקח את התיירות החוץ. אמנם זה לא סקטור משמעותי במשק הישראלי, לצערנו. לא מגיעים לפה תיירים כמו שהיינו.
אתה מתכוון תיירות פנים, שבחוץ מביאים אלינו, או תיירות שישראלים טסים?
לא, חוץ. תיירים מחול שמגיעים לישראל.
יופי.
לא מגיעים, כמעט לא מגיעים כרגע. מגיעים כל מיני יהודים עם זיקה לישראל, עם ציבור.
אבל חוץ מזה אף אחד לא מגיע.
לא, חוץ מזה לא מגיעים לפה. המזל הוא
לא זאת אומרת, Airbnb ומלונות ומוניות ותיירות ומדריכים וכל מי שקשור לענף הגדול הזה.
לגמרי. ועכשיו, והמפונים שנמצאים במלונות הם לא באמת פיצוי לבעלי המלונות. הם נותנים להם לסחוב את התקופה הזו.
נכון.
זה לא מחיר אמיתי של המלון, ולא מדבר על זה העסקים בסביבה, ניקח את אלת, העסקים בסביבה לא נהנים.
לא נהנים, כי מי שמגיע לא בא לעשות קניות. הוא יושב במלון ועצוב ומחפש את עצמו.
אני אספר לך, הייתי לפני, בשיא המלחמה, הייתי ביום אחד בים המלח, ירדנו לים, הייתי בטוח שכל החוף יהיה מלא במפונים, כי זה הייתה בדיוק בתחילת נובמבר, כל הרוב, לא היה מקום במלונות, כי הם היו מאוכלסים במפונים, החופים ריקים ממפונים, הם לא מגיעים לחוף, אין להם מצב לא רוח, הם לא, המרכזי קניות שוממים, אז אין פה פיצוי של תיירות חוץ. זה לא מהותי כמו ענף הבנייה, אבל בכל זאת.
תיירות זה כוח נכנס, יש ענפים שחיים מזה, וזה אומר שיש סוג מסוים בצפון. של אוכלוסייה שמאוד מאוד סובל היום.
כל הצימרים בצפון.
לא קיימים?
לא קיימים. אז קצת אנחנו פה במין אשליה כזו שבמרכז הארץ החיים הם חזרו לקדמותם, אבל בכלל המשק, בהסתכלות מקרו, אני מעדיף לקרוא לזה שזה כלכלה על סטרואידים שהממשלה מזרימה להם, שמשאירה את מי שלא שפר עליו מזלו, משאירה אותו
מעל המים.
מעל המים, לגמרי.
אוקיי, ותקציב המדינה שעומד לעבור?
תקציב המדינה, פה נכנסים לזירה הפוליטית קצת.
לא אכפת לי זירה פוליטית, בוא נדבר 100% נתונים.
תראה צחי, גירעון נמוך לא יכול להיות בשנה כזאת.
מקובל.
לא יכול להיות. אירופה בכלל, זה אפילו לא רק צד ההוצאות, זה צד ההכנסות שאתה לא שולט לגמרי בצד ההכנסות. ההכנסות נופלות בתקופה כזו. ברור שמשלמים פחות מיסים, אין מה לעשות.
זה בסדר, אבל יש גם בצד ההוצאות, יש מקומות שאפשר
לקווץ. נכון,
יש,
ולמה זה חשוב הקיווץ הזה? הוא חשוב בעיקר לנראות, בדיוק. אמרת את המילה, כי בינינו, מה שמכונה בתקשורת, התקציבים הקואליציוניים, הם לא מזזים באמת את המחט של הגירעון מצד לצד. אבל לפני שבוע פגשתי את חברת הדירוג מודיס, את הנציגים של מודיס בישראל.
כן.
והם כמובן התעניינו בתקציב ובהיבטים של, הם יודעים שהגירעון הולך להיות גבוה, זה ברור, הם גם מציאותיים, הם יודעים שהממשלה יש רק גירעון של 6.6% מהתוצר שהוא גבוה, והם גם יודעים שזה עם הנחות אופטימיות.
הם מבינים ששש זה נמוך, זה עוד יכול להגיע גם לשמונה בכיף.
בלי בעיה. תסחוב את המלחמה עוד...
עוד 3 חודשים אתה כבר.
ואתה בשמונה. ואני לא מדבר על פתיחה של חזית בצפון.
זה מספרים אחרים לגמרי.
כן, והם יודעים את זה, הם יודעים. אבל מה שיותר מעניין אותם, זה עד כמה הממשלה הזו מסוגלת להכניס תיקונים בזמן אמת. האם הממשלה פוליטית, מסוגלת...
הם מבינים פוליטי?
הם מבינים מאוד, הם מבינים מאוד, הם נכנסים, למשל...
אכפת להם כמה שרים יש בממשלה, לא מעניין אותם.
אבל הם קוראים את העיתונות המקומית בקפידה.
באמת? רגע, הם זרים או שהם ישראלים יהודים שמוצאים עבורם?
זרים,
זרים. זרים, אוקיי.
אבל קוראים את העיתונות הישראלית בקפידה, הם מקבלים עדכונים... קוראים את כל הסקירות של כל הגופים הכלכליים, מקיימים...
בטח בקשר עם בנק ישראל.
שוטף עם בנק ישראל ועם האוצר, עם הכלכלנים של הבנקים. הם מאוד מעודכנים, ומעניין אותם לראות אם פוליטית יש פה יכולות להעביר תיקונים גדולים במקרה שהדברים הולכים לצד הלא טוב.
כן.
ואז נכנס לתמונה העניין של נראות. האם הממשלה עשתה צעדים שפוליטית הם קשים לביצוע? פוליטית קשה לבצע...
מה, לחתוך בתקציב 5% רוחבי? זה הכי קל?
כן, אתה אומר זה קל, אבל להעלות את המע"מ, אז הם אמרו שזה יהיה רק ב-2025.
למה?
למה? כי פוליטית זה קשה לביצוע להעלות את המע"מ.
כדי להראות לאזרחים. זה פוגע בשכבות החלשות קודם כל.
קודם כל.
קודם כל בשכבות החלשות.
לא מתאים לאג'נדה של מפלגות של לכאורה או טוענות שהן...
ימין.
חברתיות. מפלגות חברתיות, לא מתאים. לא מתאים להם לעשות את הדברים האלו.
אוקיי.
אז זה קשה לביצוע. אז זה נדחה לינואר 25. לקצץ מספר תיקים, זה ברור שזה קשה פוליטית לביצוע. ואז החברות דירוג האלה באות ואומרות, אני אגיד לך, אפילו הם שאלו אותנו שאלה, איזה חלק אתה חושב מתוך גירעון כל כך גדול, איזה חלק ממנו הוא מבני? מה הכוונה מבני? הכוונה היא שביום שתסתיים המלחמה,
ייגמר.
איזה חלק מהגירעון יישאר איתכם? אתם סוחבים איתכם הלאה. אז זה נכון, הממשלה הולכת על 6.6%, זה גירעון, אבל נניח שהמלחמה מסתיימת השנה, האם ב-2025...
זה אמור להמשיך להשפיע?
אז אתם תמשיכו להיות ב-6% גירעון? כי אם תמשיכו להיות ב-6% גירעון, מה שהולך לקרות זה שהחובות שלכם ילכו ויערמו, ומבחינתנו זה איזשהו סימן מאוד רע שלאורך שנים, אתם אולי בסוף לא תצליחו לשלם
את החוב. וזה אומר ישר הורדת דירוג.
נכון, זה כמו מישהו שלוקח משכנתה.
אבל מה, הם כל הזמן נותנים לנו בלון חמצן, כל הזמן, בשנה האחרונה הם מאיימים, כן, המהפכה המשפטית, תכף מורידים לכם, עוד כמה חודשים, תכף מורידים לכם, נו נו נו, תיזהרו, תכף מורידים. השוק לא מחכה לתכף מורידים לכם, השוק מגיב. אני ואתה אמרנו פה מקודם, השוק הגיב חזק, הניש את ישראל כבר. כלומר, הדירוג, חברת הדירוג, נותנת תיקוף למה שהשוק כבר עשה. והיא לא מקדימה את השוק, היא לא עוזרת לשוק.
לחלוטין, תראה, זה אחד הביקורות על חברות דירוג בכלל, גם במשבר הגדול, המשבר המיתון הגדול ב-2008-2009 בארצות הברית בעיקר, האחרונים לזהות את המצב של כל אותם ניירות ערך מגובות, למשל, כל שוק המשכנתאות המגובות בארצות הברית, האחרונים לזהות את זה, היו חברות הדירוג.
האחרונים לזהות את זה, אחרי שהכל קרס.
אחרי שהם התחילו רק לחשוב על הפחתות דירוג.
אז הוא אומר, האם לנו יש מה לחשוש בהפחתת דירוג כזאת או אחרת שעשויה לבוא בשנה הקרובה? עוד פעם מפחידים אותנו ותעזוב אותך. כבר השוק תמחר את זה.
זה דרמה גדולה לא תהיה, כי כבר השווקים מגלמים. אבל אני חושב שלמרות שהשוק מגלם את זה, תלוי גם איזה שוק, אגב.
זה יכול לצר סנטימנט שלילי.
לא ב-100% מגלם את זה. הסנטימנט הוא גם חשוב. בואי נתן לך דוגמה מהתעשייה שלי. אם מפחיתים את הדירוג האשראי של מדינת ישראל, מפחיתים גם את דירוג האשראי של הבנקים, אני אצטרך לגייס אולי כסף קצת יותר יקר, אני אצטרך לגייס כסף קצת יותר יקר כבנק.
אז אני אמכור יקר יותר.
זה כמו כל סחורה.
האם הורדת דירוג תמנע, נגיד, להוריד ריבית השנה?
זה יכול, לא, הורדת ריבית לכשעצמה לא תמנע את ההפחתת דירוג, כי
יפה.
מבחינתו את ההפחתת ריבית, כי מבחינתו השוק כבר גילם את זה.
הורדת דירוג תגרום לדולר לקפוץ, או תעזוב, דולר יציב, חזק, הכל טוב. כי לא נראה לי הגיוני.
היא לא תאמורה.
הנתונים לא, אני חייב להגיד לך, לא יכול להיות, הדולר איפה שהוא נמצא, אחרי מה שאמרנו, אחרי המלחמה, זה נראה שאנחנו הכי טובים בעולם.
נגמר. הדולר, אם אתה שואל אותי, אניגמה שאין לי, אין לי תשובה טובה.
איך יכול להיות? מה, בנק ישראל מתערב? ממשיך לא, למכור? הוא לא,
הוא,
מתערב,
הוא לא מוכר.
אז איך, איך אנחנו נמצאים כל כך זולים בדולר?
זו שאלה מצוינת. אני, בדיעבד, בחוכמה שבדיעבד, אני יכול לתת הסבר אחד, אבל אני גם לא בטוח עד כמה הוא תופס ב-100%. הדולר בישראל הוא מאוד קורלטיבי לשוק המניות האמריקני. ככל ששוק המניות האמריקני
צומח,
עולה,
אז הדולר אצלנו.
הדולר אצלנו יורד, והשקל מתחזק. הקורלציה הזו היא מאוד משמעותית. זה נובע מ... זה נובע מסגירת הפוזיציות של השחקנים המוסדיים, הם לא רוצים להמשיך.
יכול להיות, אבל בוא נדבר גדול. הייטק, כסף חדש לא מגיע לישראל, זרים לא מגיעים לישראל, אז דולר לא נכנס לפה. אז איך...
מצד שני, גם ישראלים לא מוצאים כסף החוצה. בוא נסתכל מה קרה בתיירות. תיירות.
גם נעצרה.
כסף שנעצרה.
נכון.
וישראלים לא יוצאים החוצה. הכסף שישראלים מוציאים בחול הוא הרבה יותר גדול מהכסף שתיירים זרים.
מרסמים בישראל. כן. ישראלים אוהבים לבזבז.
זה עוד רק מה שמדווח. בתחושת הבטן שלי, ישראלים
המספרים מוכפלים.
חול הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים.
בטח.
ולא נשאל על מה.
לא, אין צורך על מה. זה ברור לי.
לא נשאל על מה.
אוקיי. אז אם אנחנו מסתכלים ככה, איפה אני ואתה בעוד שנה? בוא נחלק את זה. קודם כל, מבחינת דירוג מדינת ישראל. יש סיכוי שהוא לא יורד?
קודם כל, אם אתה מבטיח לי שאני ואתה בעוד שנה נפגשים פה, אז זה כבר טוב.
כל עוד אנחנו נהיה בריאים, בשמחה רבה. העולם הזה משוגע. כמו שאמרת, שהממשלה על סטרואידים, גם התקופה פה על סטרואידים, הכל קיצוני, הכל חזק, הכל חריף, הכל בכזאת עוצמה קשוח. אז איפה אתה חושב שנהיה קודם כל בצד הראשון מבחינת דירוג מדינת ישראל?
תראה, דירוג מדינת ישראל, יש סיכוי של יותר מ-50% שאחת מחברות הדירוג תפחית את דירוג הסיכון של מדינת ישראל. האם זה יהיה קריטי ויביא לזעזוע גדול בשווקים? לא. האם לגמרי להגיד שזה non-event ולא משפיע בכלל? אני לא חושב, זה כן יכול להיות אירוע קטן, זה משפיע על הסנטימט. תחשוב על תהיה איזה ועדת השקעות, נניח שאתה איזושהי ועדת השקעות של קרן פנסיה בחול,
ופתאום ראיתי שהורידו דירוג, וזה היה לי נמצא בפרטפוליו, והוצאתי אותו החוצה. אוקיי, אני מנהל השקעות, אני לא רוצה לחטוף בראש.
אתה לא רוצה, אתה אומר לך, שמע, יש עכשיו איזו עסקה בישראל, לא רוצה, לא רוצה ישראל, שמעתי עכשיו שהורידו לה את הדירוג.
הבנתי, אז הסנטימנט...
הסנטימנט פוגע פה, זה כן יכול להשפיע.
מצד שני, האם הסטרואידים שהממשלה נותנת ומזרימה לשוק, ייצרו אינפלציה?
שאלה מצוינת, צחי. אני חושב שתהליך האינפלציה, כל ירידת האינפלציה הייתה תהליך גלובלי, כמו שהאינפלציה עלתה בעולם.
אז גם היא יורדת. אז גם אצלנו.
אנחנו אוהבים לתת לעצמנו הרבה קרדיט, הורדנו את האינפלציה.
אבל זה עולמי.
זה עולמי, מה שעלה זה גם מה שירד. זה נכון שבלי העלאת הריבית, כנראה שזה היה יורד בקצב הרבה יותר איטי.
יפה.
היינו בבעיה, אבל רוב הקרדיט פה, זה תהליך גלובלי.
תהליך עולמי.
זה תהליך עולמי. גירעון לאורך זמן, הוא לא טוב לאינפלציה. הוא יכול
להחליט... כי צריכו להמשיך להדפיס כסף. איך ישלמו את הכסף הזה?
בינתיים זה לא לגמרי מדפיסים כסף.
לא עכשיו.
לא מדפיסים כסף. גם בישראל, בואו נשים את זה בפרספקטיבה, בישראל יש חוק שאוסר הדפסת כסף. יש חוק שאוסר על הדפסת כסף.
אבל הגדלת גירעון ופיזור כסף, זה הדפסת כסף.
זה... בהגדרה הרשמית זה לא הדפסת כסף, כי למעשה זה יצירת חובות. זה העברה של הווה על חשבון עתיד.
הבנתי.
אבל זה לא אומר שזה לא אינפלציוני. זה לא אינפלציוני אולי כמו הדפסת כסף שהיא גורמת לנו להיזכר בתקופות אפלות בהיסטוריה, איך התפיסו כסף ויצרו אינפלציה, אבל גירעון לאורך זמן, הוא יכול להחליש לך את שער החליפין, זה יוצר אינפלציה. במקרה יותר טוב, הוא יכול לעשות לך אינפלציה קצרת, ואחר אם הממשלה היא מאוד אחראית, ולדוגמה, מטפלת בגירעון ומעלה מיסים.
אוטומטית יהיה פה אינפלציה, כי הכל יתייקר.
בוא ניקח עניין פה, נחשוב עכשיו על העלאת מיסים של מע"מ באחוז אחד, כפי שמתוכנן בינואר 2025. אתה מעלה את המע"מ באחוז, אוטומטית, מחירי המוצרים בסופר עולים.
המקום הכי גדול שרואים את זה בדירה.
דירה?
כי אתה קנית ב-17%, אבל תשלומים עוד רחוקים, פתאום קופץ לך המע"מ, טק, עלה לך בעשרות אלפי שקלים הבית.
משהו כמו עוד 0.8% עלייה במחיר הדירה, שמחיר המע"מ עולה באחוז.
זה משוגע.
זה המון כסף.
זה המון המון כסף. אוקיי, וחוץ מזה, זה המוצרים בסופר. ועכשיו, אני אומר מוצרים לסופר, אני מרים לעצמי, מה היה פה שבוע שעבר? מה קורה פה? כל החברות היצרניות שלא מפסיקות לנפח לנו את המחירים, זה מה שאנחנו נחווה בשנה הקרובה?
זה מה שנחווה בחודשים הקרובים.
אלוהים, זה מפחיד, אז איך אתה מספר לי אינפלציה נשלטת? כל אחד עושה פה מה שהוא רוצה.
כי האינפלציה נשלטת, כי מול מחירי המזון, יש גם מחירים אחרים שדווקא יורדים כתוצאה מהמלחמה. מחירי שכר דירה.
מחירי שכר דירה?
המלחמה הביאה לעצירה במחירי שכר דירה. וזה מה שכרגע הולם את האינפלציה.
איך אתה מסביר את זה? בגלל ממדים?
אני חושב שיש פה כמה, היו פה כמה השפעות. קודם כל, הזכרנו שאין תיירות מחול.
נכון.
כל ה-Airbnb.
אוקיי, ה-Airbnb השתחרר. אבל מצד שני, אני אגיד לך, היום הייתי בתל אביב, ראיתי בניין שלם חדש שסיימו אותו והכניסו את קיבוץ רעים לבפנים, את כל הקיבוץ. זה בניין שהיה צריך לצאת לשוק, זה דירות שהיו צריכות להיות בשוק, הם לא שם.
לחלוטין.
אז איך יכול להיות שבשוק הסחירות הוא ספג מכה, הוא מוריד מחיר, וזה יכול לעזור גם למחירי הנדלן, כי אם אלטרנטיבה מוזלת, אז יכול להשתפר לעומת מחיר קנייה.
נקודה טובה. אני חושב שזה נובע גם, הזכרנו קודם לדוגמת ההייטקיסטים, ואתה אמרת ובצדק, הם לא מובטלים. הם לא מובטלים, אבל מי שנכנס חדש לתוך המעגל הזה, הוא נכנס כבר בתנאים פחות טובים, עם שכר פחות טוב, כבר אין להם בונוסים. יש הרבה פחות אקזיטים.
נכון.
כמעט אין אקזיטים.
נכון.
אז פתאום, אם אתה קודם שכרת דירה במרכז תל אביב ובנית על הבונוסים שתקבל ו...
אבל הירידת שכר דירה הייתה בתל אביב? לא, בכל הארץ.
בעיקר בתל אביב.
בעיקר בתל אביב?
בתל אביב, כן. אבל אני חושב שזה מתחיל לזלוג.
זה יכול להיות גיים צ'יינג'ר לשוק.
זה גיים צ'יינג'ר שמוריד את האינפלציה בישראל. גם בעולם מתחילים לראות שמחירי שכר דירה מתחילים לייצר קצת.
אוקיי.
אז אם נחזור למחירי המזון, שזה הציבור מרגיש אותו כי ביום יום,
ביום יום, אתה הולך לסופר, אתה לא מבין, מקצת, אתה הבאת הרבה כסף, אתה חזרת עם שתי מוצרים הביתה, מה קורה פה?
זו גם תופעה עולמית. פה אנחנו מסתכלים תמיד ומנסים להגיד, אוקיי, למה מחירי המזון עולים אם מחירי החיטה או מחירי הקקאו לא עלו?
נכון.
אבל יש הרבה דברים שמשפיעים על מחירי המזון מעבר למחירי החיטה ולמחירי הקקאו.
הרי עלות החומר גלם הוא עלות זניחה מעלות המוצר. יש שכר עובדים, יש מפעל, יש פרסום, יש
מים, יש
פנסיות, הכל.
מחירי הובלה שעכשיו עולים לישראל.
הדלק שגם התייקר בארץ.
אז זה תמיד מה שמתארים באינפלציה, כשאינפלציה היא תהליך הרבה פעמים שהוא ספירלי, ואתה אף פעם לא יודע מתי היא תיעצר, ולכן גם הבנקים המרכזיים פוחדים לבוא ולהתחיל להוריד.
להוריד חזק, כי הם יכולים לראות את האינפלציה שוב פעם קופצת להם.
הם לא בטוחים שהספירלה הזו
נגמרה.
הם לא יכולים להיות בטוחים. אז שואלים את פאוול שבוע שעבר, נו, הם לא הפחיתו ריבית, האם במרץ הריבית הולכת לרדת, אז הוא אומר, התשובה שלו הייתה, אנחנו עדיין לא בטוחים מספיק, אני רוצה יותר נתונים שיביאו אותי לביטחון גבוה יותר.
שאני יכול להוריד.
שהאינפלציה יכולה לרדת, תמשיך לרדת לכיוון 2%.
אוקיי.
היא ירדה, זה מאוד יפה, אני לא משוכנע לגמרי, הוא בראש רואה את התהליך של הספירלה, לא משוכנע לגמרי שהספירלה הסתיימה.
הבנתי. ואם אנחנו מדברים על זה, מה יקרה לריבית השנה? יתרד?
בגלל מחירי המזון,
אוקיי.
בעולם מחירי המזון עלו הרבה יותר מאשר בישראל, בוא נהיה הוגנים.
אבל מראש הם היו הרבה יותר זולים.
הם היו יותר זולים.
הם התחילו מנקודה הרבה יותר זולה, אנחנו פה שודדים אותנו.
אבל אם מסתכלים על פערים, בעולם מחירי המזון עלו הרבה יותר מאשר בישראל. אם נהיה קצת הוגנים כלפי חברות המזון, אצלנו הם עלו פחות מאשר בעולם.
אוקיי.
הסוגיה של למה מחירי המזון בישראל יקרים, זה מאוד מאוד
מונופולי, לדעתי.
לא רק, גם, אבל לא רק, בואו נהיה הוגנים גם כלפי חברות המזון. קודם כל, מי שהיה בשנה האחרונה בארצות הברית, בטח קיבל את השוק של
החיים. את השוק של החיים שלו, מה קרה לסופר, מה קרה למקולת, מה קרה לקפה, מה קרה לקורסון, הכל התייקר.
הוא יברך פה את רשתות המזון פה, שהוא ייכנס
שם. מרוב שם התייקר בטירוף.
טירוף, פשוט. וצריך לזכור שבארצות הברית אין מע"מ דיפרנציאלי, מע"מ אחיד של 17% כמו פה, יש שם את המס של המדינה, שהוא תלוי באיזה מדינה אתה נמצא, בדרך כלל הוא נמוך משיעור המע"מ שפה, ובכל זאת מחירי המזון בארצות הברית, כרגע הם יותר גבוהים מאלו שבישראל. וגם באירופה מחירי המזון עלו, ושבאים לעשות, קשה מאוד לעשות את ההשוואות, באירופה בדרך כלל אין מע"מ על מזון, או ששיעור המע"מ הוא מאוד נמוך, האירופאים מסבסדים.
אז יש גם דרך לעזור.
יש, אבל זה ממשלתי. זה עניין ממשלתי.
זה ממשלתי.
אני לא שולל שהתחרות בענף היא לא 100% משוכללת, ויש מקום לקדם תחרותיות, אבל בוא נהיה גם עוגנים כלפי השחקנים בשוק הזה. אי אפשר לבוא כל יום ולהשוות מחיר לחול, זה יכול להיות... יכול להיות שאנחנו שופכים את התינוק עם המים, וזה לאו דווקא, הסיפור הוא לא רק תחרותיות, אלא גורמים נושאים, נוספים כמו מיסוי, מדיניות מיסוי.
הבנתי. ושוב אני חוזר, דבר איתי, הריבית, הכי חשובה למשקיע נדלן.
הריבית.
מה יקרה לריבית?
אני חושב שהריבית תרד, אבל צריך להיות סבלנים, זה יהיה תהליך מאוד הדרגתי.
כמה אתה חושב במקסימום היא תרד השנה?
השנה היא תרד.
חצי אחוז? במקסימום, לא במינימום.
במקסימום, אם הייתי רוצה להיות מאוד, הכי אופטימי, השאלה מה זה אופטימי פסימי, אבל נניח אופטימי כלפי נוטלי משכנתאות.
אוקיי.
אופטימי לנוטלי משכנתאות, אם הייתי הולך לתרחיש אופטימי, הייתי מראה תרד לשלוש ורבע.
או, זה ירידה, באחוז ורבע.
אבל זה לא התרחיש שאני מאמין בו.
אוקיי.
ואם אתה אומר מה התרחיש הריאלי,
כן.
התרחיש הריאלי שלי זה שהריבית תרד ל-3.75.
זאת אומרת, בסך הכל עוד 0.75, שלוש הורדות של רבע, לאורך כל השנה.
נכון, זה התרחיש שאני...
אחרי שנגיד בארצות הברית יוריד, או בלי קשר?
תראה, המדיניות בישראל, אם אני בוחן את התגובות של מדיניות בנק ישראל בשנים האחרונות, בטח תחת הנגיד אמיר ירון, הייתה, המדיניות הייתה בדרך כלל להיות מאוד צמודים, לא רק בריבית, בכלל בהפעלת כלי המדיניות לזו של הפד האמריקני. ואני מניח שבלי המלחמה, הוא היה ממשיך להיות דבק בהצמדות לפד האמריקני.
הבנתי.
הפעם הוא יקדים, כי היה...
היה לחץ בציבור שיוריד. הוא הרגיש את הלחץ הזה, והדולר נתן לו רוח גבית, לך תעשה. אני איתך. הדולר ירד.
נקודה, בישראל יש לנו עוד קצת גמישות. בארצות הברית הם מאוד דבקים בלהוריד את האינפלציה לשני אחוזים.
אצלנו יש יעד בין אחוז לשלושה, כך שאם נוגעים בשלושה, אפשר כבר להיות יותר רכים. יפה מאוד. אז עכשיו, אז זה דיברנו על הריבית, וההשלכה האוטומטית של הריבית זה הנדלן. שוק הנדלן חווה שנה מאוד קשה ב-23. אני הרגשתי שבינואר השוק קצת מתושש, ויש חזרה, וקבלנים ממציאים את עצמם מחדש, ונותנים הלוואות היוון, ונותנים מסבסידים משכנתה, ותביא 5%, הם עושים הכל, את כל שמיניות בעולם, כדי לא להוריד מחיר ולמכור. לא להוריד מחיר זה כותרת לא הכי יפה, כי בסופו של דבר ההטבות שוות גם הורדת מחיר, אבל הלקוח רוצה לראות את המספר יורד. וזה גרם לנו לכך לראות שמחירי הנדלן השנה מסמנים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסמנת שירד כ-4-5 אחוזים, כי הקבלנים לא הורידו שקל. הם נתנו הטבות, היד שנייה הוריד, איזה 10% היד שנייה, ולכן יש עיוות בסכום הממוצע. אז בואו נסתכל קדימה. מה אתה חושב שיקרה לשוק?
קודם כל, המחירים, תיארת את זה מאוד יפה. אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתארת שהמחירים ירדו מהשיא של דירות חדשות, נניח 4.5%, אם נותנים לך הטבה של 20-80, מבחינת הלקוח, בפועל זה סדרי גודל של 4-5% ירידה נוספת במחיר.
הלקוח לא רואה בכך. שתדע שלקוחות רואים שהקבלן מתחכם. הקבלן עובד עליי. הוא הוסיף מחיר לדירה. יש כל מיני, יש חששות בציבור. כן. הקבלנים מהצד השני כבר אומרים, אוקיי, בוא, איך אני מתרגם על החשש הזה? אני אתן לו משכנתה מסובסדת. ומממנים ללקוח היום משכנתה בריבית של 3% במקום ריבית 5%. וכך מוכרים את זה. ועדיין יש לקוחות שלא רואים את זה ככה, ורוצים שירד. אתה חושב שיש סיכוי שהמחיר ירד?
זה תהליך לירידת מחירים, הוא בדרך כלל יותר הדרגתי. גם צריך להבין למה קבלנים מעדיפים לתת הנחות בריביות, בהטבות אחרות, לאן יש דרך המזגן, מזגנים בדירה, מטבחים, אבל במחיר חוזה אני
פחות גמיש. נכון מאוד.
כי יש פה בעיה, נניח ש... קבלן מחר 20-30% מהדירות, הוא לא רוצה שהדיירים שכבר רכשו דירה, יראו את
הדיסקאות
חדשות. ישראלים לא אוהבים להיות פריירים.
כלומר, מי שקנה יראה שהקבלן מוכר בזול יותר דירות אחרות, אז עבדו עליי, דפקו אותי.
נכון, נכון. למרות שזה שוק, ובשוק מחיר זז לכל כיוון, אין...
כן.
אבל אנשים לא אוהבים את זה, וזה יכול להוציא לך שם לא טוב, זה יכול... זה מביא את המחירים בישראל להיות יחסית יותר יציבים, הם לא יורדים במכה אחת, בטח לא של מחירי דירות חדשות, ואני לא רואה בתופעה הזו של הטבות והנחות משהו שלילי. זה באמת, הטבה של לא לשלם משכנתה שנתיים, היא שווה ללקוח הרבה מאוד כסף.
כן, לא לשלם כלום, שנתיים. או, מאחרונה התחילו המון 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 הלוואות, בלון. הקבלן אומר לך, בעושים 10%, אני אשלים לך עוד 40%, אני משלם את הריבית. נכון. רק סגור לי את העסקה, את ה-50% תביא לי בסוף. הלקוח בעצם נתן 10%, לא משלם שקל, עד סוף הבנייה וצריך להביא 50%.
ברוב המקרים גם אין לו הצמדה לתשומות הבנייה.
נכון, וגם את זה ויתרו לו. כלומר, גם מוכנים לממן את זה. נכון. אז ההטבות האלה שוות המון כסף, אבל עדיין הלקוח, כשהוא רואה את המספר הגדול מלמעלה, כשהוא רואה את מחיר הדירה, נגיד, אם תחפש לי דירה אצל קבלן, פחות מ-2 מיליון שקל. בגוש דן, אין דבר כזה, וזה מטריף את הציבור, כי הם רוצים דירה, הם מוכנים, סבבה, ניקח, אני אקנה, אתן מחיר שפוי. ולדבר עם משפחה צעירה על 2.5-3 מיליון שקל, על דירה ראשונה, זה מוציא אותה מפרופורציות. ומצד שני, המחיר למשתכן, לא...
הסיכויים נמוכים.
בדיוק, הסיכויים נמוכים. אז יש דור שנתקע בלי נדלן. אז אני שואל נקודתית, היום יש לנו הרבה היצע בנדלן. לקבלנים יש היצע, הוא לא מוכר. בעוד שנה יהיה פחות היצע כי לא בונים? בעוד שנה אף אחד לא יקנה, חברות קבלניות יקרסו? ענף הנדלן בסיכון?
יקרו פה מספר דברים. קודם כל, נתחיל מהסוף. האם הסיכון בענף הנדלן עלה? הוא עלה בוודאות. בעיקר, ניקח לדוגמה חברות, יש את היזמיות ויש את ה... יש את הקבלניות, אלו שבונים בפועל את ה... את ה... את המבנים. ברור, הסיכון שם עלה, אין להם עובדים. הרבה פעמים הם מחויבים ל...
יש להם הלוואות, אין עובדים, לא יכולים להתקדם.
גם אם הוא חוזה שלא צמוד למדד תשומות הבנייה, זה לא בדיוק מפצה אותו. גם אם הוא שכר עובדים, עכשיו על פתאום עליות השכר שלו עלו פי כמה.
בדיוק, כי הוא חייב להביא, הוא החליט שהוא חייב עובדים, הוא משלם פי 2.
נכון, הוא משלם פי 2, והוא סופג את העלויות האלה. אז האם יש שם סיכונים בענף הזה? סיכונים עלו מדרגה ללא ספק.
היום הילדה שלך באה ואומרת, אבא, הציעו לי עסקת קבלן 20-80, אין מדדים, עוזרים לי במשכנתה, אבל בעוד שנתיים אני צריכה לשלם לו. מה אתה צריך לבדוק שהקבלן
ישלם? קודם כל, בעסקאות של עסקה כזו, אני חושב שהמזל של הרוכש דירות בישראל, זה שפה יש לנו ניסיון מעבר, שמאוד מגן על רוכש הדירות, והם מקבלים ערבות חוק מחר, הם מוגנים, כי אם לא, הסיכון, למעשה על מי נופל הסיכון הזה, על הקבלן, ואחרי זה על הבנק. Mm-hmm. כי הבנקים מלווים אותם בפרויקטים האלו.
אז היום היית לוקח פרויקט בלי ליווי בנקאי? או שכבר זה סיכון עבר את הגבול?
אתה חייב לספק ללקוח ערבות חוק מחר.
כן, הוא משלם לפי התקדמות הבנייה, אבל מה שהוא משלם אחר כך נתקע עם בניין של שלד.
כמעט אין עסקאות כאלה כבר, אני חושב, לפי התקדמות. זה מעט...
יש מעטים, אני מכיר עסקאות כאלה, קבלנים שמרגישים שהם חזקים ולא רצו לקחת מימון מהבנק.
אני רכשתי ככה לפני 20 שנה דירה, והרגליים שלי...
רעדו. אז היום, במצב שלנו היום, זה סיכון פי כמה. אוקיי, אז אלה נניח בצד. אבל לקחת עסקה גדולה שבנק מלווה, ולקחת 20-80, עצם זה שאלה...
חשבון של קיבלת פה הנחה של 4-5% במחיר הדירה, ב-20-80.
ב-20-80, בגלל עצם ביטול המילה מדדים.
ביטול המדדים, והריביות.
שאני לא צריך לשלם גם כלום לאורך כל תהליך הבנייה, אלא רק להשלים את היתרה.
לחלוטין.
בסוף.
כן, יש פה עוד הנחה של 4-5%. עכשיו, מבחינת ה... אז התחלנו מהסיכון. הסיכון עלה... ואם אתה שואל אותי, יהיו עוד כאלה, יהיו החלפות ידיים. מה
שאתה אומר, החלפות ידיים? קבלנים יפשטו רגל ומישהו ישתלט עליהם?
מישהו יקנה את המדע, זה חלקלה, אחד חלש.
השני אוכל אותו.
כן, זה
דרך חוקי הטבע.
זה אבולוציה, זו אבולוציה.
נכון.
יתנהל לא נכון, יבואו ידיים חזקות
יותר. אז יש אנשים עם כסף שמחכים שדברים יקרו. האם יש ציפייה שאנשים אומרים, איפה השוק הולך לקרוס? חברות קבלניות יקרסו, אנחנו נאסוף דירות באגורות.
לא יקרה. בואו ניקח את המלאי הדירות הלא מכורות בישראל.
60,000.
63,000 יחידות דיור. מה הדמוגרפיה בישראל? מעל 60,000 יחידות דירות לשנה.
לשנה. זאת אומרת, זה מלאי לשנה.
זה מלאי של שנה אחת.
מה יקרה בעוד שנה, שנתיים, שלא בונים?
אנחנו לא בונים כבר רבעון, אני מאמין שרבעון רביעי, לא היו התחלות בנייה, רבעון ראשון, בטח, גם כמעט לא היו התחלות בנייה. זאת אומרת, חצי שנה שאין לנו פה התחלות בנייה במשק הישראלי, חצי מהמלאי הזה יפחת מהר מאוד, 30 אלף דירות יעופו פה, כמו שציינת, אנחנו גם רואים קצת התאוששות בחודש ינואר. זה עדיין לא מספרים
של... לא, על חודש אי אפשר לראות שום דבר, אבל...
גם בוא נזכור, היה לנו חודש ינואר עם איזה... אלף מחירי הדירות, אולי אלף יחידות דיור, מספרים מצחיקים היו פה, כי השוק היה כפול.
השוק היה כפול לחלוטין, ועכשיו הוא קצת מתאושש, אז נקווה שהוא יחזור.
אז קשה מאוד לדעת, זה עדיין מספרים נמוכים, אבל גם לא מתחילים לבנות, באופן פרדוקסלי, אני חושב שהמלחמה הזאת, אם היית אומר לי לפני המלחמה, כמה ירדו מחירי הנדלן ב-2024, הייתי אומר, שמע, ירדו 4.5%, ירדו אולי עוד 4.5%.
עכשיו אני כבר לא חושב שירדו.
אני כבר לא בטוח.
שירדו?
אני לא חושב שירדו.
כי בעצם הצפי קדימה שהמחירים יעלו.
כי פתאום עלויות הבנייה עלו.
מאוד.
עלויות הבנייה עלו. התהליך הפחתת הריבית קצת רועץ. בלי המלחמה הריבית לא הייתה יורדת בינואר. בוא נהיה אמיתי.
נכון, בעצם אני מרגיש שכמו ששוק הנדלן הוא כמו חתול עם שבע נשמות. הוא היה על סף ממש מצב קשה. פתאום המלחמה העירה את שוק הנדלן, החייתה אותו כי הריבית ירדה, כי פתאום אין עובדים, פתאום יש חשיבה קדימה. וואו, זה עשה שינוי בשוק הנדלן, המלחמה.
המלחמה, אני חושב, יש לזה אימפקט פסיכולוגי. פתאום אנשים מחפשים את הסייף אבן שלהם, להיות באיזה מקום בטוח, את הארבע קירות שלהם.
אבל הם רוצים אותו עם ממד היום.
עם ממד.
עם ממד, זה הכי חשוב. בדיוק.
חשוב המקום הבטוח, עם ממד, לבנות לך פינה חמה, עם ממד שיש לך מקום להיות בו, אולי פתאום זה יותר חשוב מנסיעה לחול.
בטוח.
תראה, אני חושב שנדלן, כמו שאמרנו, המצב הולך להשתפר, כי מספר הטרנזקציות בשוק היה מאוד נמוך. ומפה והלאה, נחזור למספרים יותר נורמליים, אולי לא יהיה בום. אני גם לא חושב שהכלכלה הישראלית הולכת לאיזשהו בום ענק כמו אחרי הקורונה.
לא.
זה לא יקרה.
השוק חלש יותר ממש.
הרבה יותר חלש. אין פה, הריבית היא עדיין גבוהה. היא גם לא תחזור לרמה אפסית. זה לא יקרה.
זה לא יקרה, אבל לרדת באחוז, אחוז וחצי, זה ייתן חמצן.
נכון.
זה חשוב.
אבל זה לא סביבה שיוצרת בועות כמו בתקופה שאחרי הקורונה.
זאת אומרת, אז אתה לא רואה בום שיכול לצאת, אבל מצד שני גם לא ירידה במחיר.
חזרה לנורמליות. גם לא המחירים ייעצרו, אולי לאט לאט פה. גם בוא נחשוב על המחירים ברמה הריאלית. המחירים ירדו, אם ניקח את ההטבות, אולי 8-9% ירדו מחירי דירות חדשות, אבל גם האינפלציה הייתה פה בתקופה הזו 8-9%.
אז כאילו, ריאלית המחיר ירד.
משמעותית.
הבנתי אותך.
המשכורות לא ירדו. זאת אומרת שגם...
אבל גם לא לכולם עלו חוץ מלשרים. לא עלו.
נכון.
אוקיי.
אבל שכר המינימום לדוגמה על הממוצע, השכר הממוצע בישראל...
כמה היום הוא על?
השכר הממוצע במשק עלה בשנה האחרונה.
ל-12?
אם ניקח... כרגע קשה מאוד לנתח נתוני שכר, כי הם תנודתיים.
אבל בערך, ברוטו.
6% עליית שכר הייתה.
6% עליית שכר הייתה השנה.
עוד לפני המלחמה.
והאינפלציה הייתה 3% בסך הכל. זאת אומרת, ריאלית היה עלייה בשכר.
נכון מאוד, נכון. בגלל זה אני אומר שכוח הקנייה, אם תוסיף את הרידת ריבית, עליית שכר, האינפלציה שהייתה פה ושחקה את המחירים, הירידות מחירים פלוס ההנחות, המצב של משקי בית שלהם, שהם באים למסע ומתן כרגע ולרכוש דירה, השתפר משמעותית היום לעומת
לפני. חוץ מאותם אוכלוסיות שמאוד נפגעו, שדיברנו עליהם על חבר בצפון וחבר בדרום, שבאזור הלחימה, ולכן אנחנו רואים את המשק חוזר לעצמו.
נכון. אגב, יש גם הרבה אוכלוסיות שנהנו מהמצב הזה של המלחמה, וההכנסות שלהם גדלו.
מה, בגדים לחיילים, נשק, אקדחים?
ניקח את החברות קמעונאיות הישראליות. אתה יודע מה הכי גדל ברכישות בכרטיסי אשראי?
לא.
אופנה.
אופנה? כי הפסיקו לרכוש חול והתחילו לרחות בארץ. וואו.
בוא ניקח את ההכנסות. ראית הממשלה חלק מהצעדים של האוצר, הוא אישר תוספת של 9 מיליארד שקל מבורכת למילואים ניקים.
יופי.
מבורך, מגיע להם. אבל התוספת הזו זה מעבר לשכר שהם מרוויחים בדרך כלל.
כן.
זאת אומרת, יש פה עוד...
עוד אקסטרה שכר.
כסף, אבל הזרימו פה להרבה משקי בית עוד, 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 עוד הכנסה בתקופה הזו של המלחמה.
הבנתי.
אז לא כולם נפגעו ושאלנו מה זה אותם סטרואידים. זה חלק מאותם סטרואידים.
בהחלט. טוב. ויקטור, היה מדהים ומושלם, אבל המון המון תוכן. בוא ננסה לסכם למאזינים שלנו בקצרה. אז חברים, תוציאו את ותתחילו לרשום. אז מה היה לנו כאן? קודם כל, שוב, נפגשנו עם ויקטור בהר. ויקטור הוא הכלכלן הראשי של בנק הפועלים. אני נפגשתי איתו לפני שנה ובנינו איזושהי תחזית קדימה. ומי ידע בכלל שתהיה מהפכה משפטית? מי ידע בכלל שתהיה מלחמה כזאת קשה? והיום, בנקודה שאנו נמצאים, רציתי לזכור קודם כל, להבין איך היה היום מול שנה שעברה, ואיך אנחנו היום מול תחילת הלחימה. אז נתחיל קודם כל מול שנה שעברה. מול שנה שעברה אנחנו חלשים יותר. כן, המשק עבר מהלך פחות טוב. לאורך כל שנת 23, המשק הלך ודאך גם בשוק הנדלן וגם בענף של הייטק, וענפים מסוימים שנתנו עוד את הכוח. אבל מהרגע שהגיע לחימה, היה קיפאון, היה עצירה. ואם אנחנו מסתכלים על סוף חודש דצמבר, וראינו שבכרטיסי האשראי היה גידול לעומת שנה שעברה, איך יכול להיות? שאלתי את ויקטור, איך יכול להיות? זה לא הגיוני. ואז בעצם הוא נתן את הכותרת. אנחנו נמצאים בתקופה על סטרואידים. ממשלת ישראל החליטה החלטה כלכלית, אולי נכונה, אולי לא נכונה, להזרים כסף לשוק. אז רמת הכסף הזאת מאוד דומה לימי הקורונה, שבה המשק היה לתקופה ארוכה, קבוי, והמדינה החליטה להוציא ולהוציא כספים, העיקר לעזור ולא לגרום לקריסה, היא מבצעת בימים אלה גם את אותו דבר. מצד אחד, לכל המפונים, לחבר בצפון ולחבר בדרום, היא גם משלמת להם כספים על המגורים וגם עזרה למחיה, ובעצם נותנת להם לא ליפול. מצד שני, מילואימניקים יצאו עם תוכנית מיוחדת עכשיו לפצות אקסטרה מעל המילואימניקים. דבר נוסף, בכוח העבודה של המילואים השתתפו הרבה אנשים במשק והצליחו אפילו להרוויח חלקם עוד מזכורת יותר, ולכן יכול להיות שכמות הכסף שנמצאת כרגע בציבור היא גבוהה יותר ממה שהיה לפני 3 חודשים. בעצם המדינה הזרימה כסף על סטרואידים. כמו שבן אדם חולה ויש לו בעיה בריאות ומזרימים לו סטרואידים לפתור את הבעיה, זה באמת עזר עכשיו. אבל מה יקרה בעוד שנה? ולכן, לויקטור היה מאוד חשוב לציין שזה מהלך שכרגע נותן חמצן, אבל הוא יכול לבוא לרעתנו. כלומר, זה אומר שתקציב המדינה הולך להגדיל את הגירעון שלו. לויקטור היה חשוב לציין שגירעון זה דבר רגיוני למדינה. לא חייבים לרדת לאפס, זה בסדר, אבל גם גירעון לא יכול להיות בלתי נשלט. אנחנו מספרים לכל העולם שגירעון אמור לעמוד על כ-6%. סוכנויות הדירוג שויקטור נפגש איתם מציינות שהם כנראה מבינים שלא נעמוד על השישה, ושישה זה בבסט קייס סנריו, כי עוד יכול להיות עוד מלחמה, להמשיך יותר חודשים, פחות חודשים, יותר צריך ככה, ולכן הנתונים מאוד עולים. ואז עלתה השאלה, אז איך לא הורידו לנו את הדירוג? איך לא הורידו? ובעצם ויקטור הסביר לי שתעזוב את חברות הדירוג, אנחנו רואים את הדירוג בשוק, אנחנו מקבלים ציון יומיומי על המצב שלנו, ואנחנו רואים שאגרות החוב של ממשלת ישראל התשואות בהם עלו. אם הם היו ב-4%, עלו ל-4.3, 4.5, זה נשמע זניח, אבל יש לזה השלכה מאוד רוחבית, מאוד גדולה. מצד אחד, כל גוף בישראל שרוצה לגייס כסף, גם לא עלה מחיר הכסף. מצד שני, לכם, ולי, ולכל אחד שרוצה משכנתה, גם זה יתייקר. אני אספר לכם, בשבוע האחרון, הריביות של הקבוע קפץ מ-4.5 ל-5%. אוטומטית, רק על זה שחברות הדירוג רוצות להוריד לנו דירוג. הם לא הורידו. לפעמים מגיבות מאוחר מדי. אבל עצם זה שמדברים על כך, שהתקציב עובר חריגה, ואין נראות אפילו לקיצוצים, מעמיד אותנו בסימן שאלה מאוד גדול להמשך, ומעמיד את המשק. לאן יגיע הכספים? זה שמפזרים ומפזרים ומגדילים חובות ומגדילים חובות ומגדילים חובות, לאן זה יוביל? לקבל פחות שירותים בעתיד? בסוף מישהו יצטרך לצמצם את זה. אז כרגע אנחנו בכלכלה אסטרואידי. כרגע רואים שהנדלן משתפר. כרגע רואים שהמשק משתפר. רואים את הדברים האלה. אבל האם זה ישרוד עד סוף השנה? לא כל כך בטוח. בצד השני, רציתי לדבר איתו על הריבית ועל האינפלציה. על הריבית, אנחנו ראינו נגיעה אחת של הורדת ריבית. איזה כיף, תודה רבה. תודה רבה, ירון הנגיד. אנחנו רוצים עוד כאלה. האם זה יקרה? כנראה שכן. ויקטור חושב שכנראה ירד בין 0.5% ל-0.75% במהלך השנה. אם נהיה שיא האופטימיים, אז 1.25%. זה אומר שזה יוריד ויקל על כל אחד מאיתנו בהוצאות שלו, גם לקבלנים וגם לנו, הפרטיים, שיש לנו מינוס. ולכל אחד. האם זה אומר שהאינפלציה נגמרה? לא. האינפלציה כנראה ירדה בישראל כי היא ירדה גם בעולם. אבל זה לא אומר שהיא נגמרה. כי הוא הסביר לנו, אינפלציה היא תנועת ספירלה. היא יכולה לחשוב שהיא נגמרת ופתאום לחזור לקפוץ. ולכן אסור לעשות מהלכים חדים. לא בעולם ולא אצלנו. והריביות ירדו, אבל לאט. ובסוף נגענו בשוק הנדלן, במאני טיים. אנחנו מזהים המון המון מבצעים של חברות הקבלנים שמנסים למכור בכל, ככל הניתן את המלאי שיש להם. הם חוו שנה מאוד קשה, שנת 23, עלויות המימון חנקו אותם, קניות לא היו, אבל בעצם המלחמה הזאת יצרה בוסט לשוק הנדלן. הפוך על הפוך. מי שרוצה בית, פתאום אומר, אני חייב את הבית שלי, אני רוצה להתמסד. רואים שהריבית ירדה וחושבים שהיא צריכה להמשיך לרדת. רואים שהקבלנים לא קונים קרקעות, לא פותחים עסקאות חדשות, לא בונים, אין עובדים. כשאם יגיעו העובדים, מה יהיה המחיר של העובדים? כלומר, יכול להיות שהמחיר יעלה. אז ויקטור הרגיע אותי. המחיר לא כל כך מהר יעלה, כי המצב המשק לא יעלה. לא חזק. אנחנו לא באותו מקום כמו שהיינו בקורונה, שיצאנו מהקורונה והכל פה התפוצץ. אנחנו לא נמצאים שם. אז מצד אחד הוא לא צופה ששוק הנדלן הולך להתייקר בצורה מטורפת. אך מצד שני, אם הוא חשב מראש ששנת 24 תהיה עוד ירידה של כ5%, הוא כבר לא חושב שתהיה ירידת מחירים השנה. ויקטור, מה אתה אומר? סיכמתי טוב?
הזיכרון מופלא.
היה מעניין. אז ויקטור, קודם כל תודה רבה שהשתתפת איתנו. וחברים, אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לכתוב לי, אפילו אני יכול לשאול את ויקטור, או כל דבר שרק תרצו. לי היה מרתק. תודה רבה, ויקטור.
תודה, צחי.
ניפגש בפרק הבא. להתראות, חברים.